נידת דף למד זין, מתחילים בעזרת השם, דף למד וו עמוד ב', שמונה שורות מלמטה, שילה ברבינה. מספר את הגמרא, שילה ברבינה עבד עובדה כבתי דרב. הוא היה פוסק הלכה למעשה כמו דעתו של מורו ורבו רב, שהוא פסק שאישה שנמצאת לקראת לידה ויש לה כבר קושי של צירי לידה והיא רואה דם, אז אם היא רואה דם בימי זיווה, ב-11 ימי זיווה, היא נתמת יום אחד רק. היא נתמת יום אחד. ככה הוא פסק. כי כנח נפשי דרב, ממש סמוך לפני פטירתו של רב, פלא פלאים מה שהיה, מה שעמד לרב מול העיניים, באותם זמנים גורליים, הרגעים האחרונים שלו פה בעולם הזה, היה חשוב לו להעמיד את ההלכה על תילה. זה הדבר שהכי עניין אותו. אז הוא מהר קרא לרב אסי. אמר לי לרב אסי, זיל צנאי. יש לי תלמיד יקר מאוד, תלמיד מובהק. קוראים לו שילה ברבינה, והוא תמיד היה נותן הוראות לכולם, כמו הפסק שאני פסקתי. אבל עכשיו אני חוזר בי מההלכה שפסקתי. לכן תגיד לתלמיד שלי שאני שלחתי אותך, שמהיום יסתיר, צנאי, שיסתיר את ההלכה הזאת, שיפסיק לפסוק, כמו שתמיד היה פוסק, שמשמי. כי אני חוזר בי. כי כרגע אני אומר, כמו דעתו של רבי יצחק, שאישה שרואה אדם בימי זיווה, תאורה לגמרי. אם היא רואה אדם בימי נידה, אז היא תמאה, אבל אם היא רואה אדם בימי זיווה, היא תאורה לגמרי. טוב, אבל אני מכיר אותו שהוא מאוד מאוד רציני, וברגע שהוא שמע ממני את הפסק הלכה, אז הוא לא כזה מהר יקבל ממך. לכן, והיא לא צייט, אם הוא לא יסכים לחזור בו, גר יי עם ריש, בארמית הכוונה, תגרור אותו בדברים, תביא לו ראיות עד שהוא ישתכנע. באמת ככה לעשות. הוא סבר, גד יי עם דלד, אמר לי. רב אסי לא הבין ברור את הדברים של רב, והוא חשב שהוא אומר לו שאם הוא לא יסכים שיעשה לו גדיי. מה זה גדיי? שינדה אותו עד שיחזור בו. טוב, בתר דנח נפשי דרב, אחרי שרב נפטר מן העולם, אמר לי, אז רב אסי באמת פנה לשילה והוא אמר לו, הדר בך, אל תפסוק יותר כמו רב, דהדר בי רב, כי רב בעצמו לפני פטירתו חזר בו, והוא אמר לי להגיד לך שהוא חזר בו. אמר לי, אז שילה טען לרב אסי, לא יכול להיות, לא מאמין לך. למה? אם היית דהדר בי, אם זה באמת נכון שהוא חזר בו מההלכה הזאת, הוא לא צריך להגיד לך, אני תלמיד מובהק שלו. לדידי, אבא אמר לי, אני הייתי צריך לשמוע את זה ממנו. אני תלמיד שלו, תלמיד מובהק שלו. טוב. לא ציית, לא הסכים לקבל את זה, שילה, שרב חזר בו. טוב, רב אסי ראה ששילה ממשיך לתמה. גדיי, אז הוא נדע אותו כמו שהוא הבין שכך היה הוראה של רב. אמר לי, אז שילה אמר רב אסי, מה, אתה לא מפחד לנדות אותי? אתה יודע מה זה כוח התורה? אתה יודע מה זה זלזול בכבוד התורה? ולא מיסטפי מר מדלקת? אתה לא חושש להינזק, להיקבות בגחלת של תמידי חכמים ולהינזק? אמר לי, אז רב אסי אמר לשילה, בוא תשמע, ענה איסי בן יהודה. אני, מי שנקרא איסי בן יהודה, דהו איסי בן גור אריה, שזה מרמז על גבורה, גור אריה, דהו איסי בן גמליאל, דהו איסי בן מעללל, ככה כל מיני שמות שנקרא אותו בן אדם, עשיתה דנחשה. זאת אומרת, רש"י אומר, עשיתה זה היה מכתשת, שאם זה קודשים, תבלינים וכדומה, אז עשית מלשון אסי, קראו לו הרי רב אסי, אני עשית דנחשה, אני כמו מכתשת שעשויה מנחושת, דלא שלט בריקווה, שלא שולט בזה ריקבון, אז לכן אני לא חושש מהגחלת שלך. ככה אמר רב אסי. אמר לי, טוב מאוד שאתה באמת עם העוצמה התורנית שלך, אבל אל תשווה. וענה שילה ברבינה, שזה היה השם של שילה, הבן של אבינה, בוכנה דפרזלה דמיטבר עשית דנחשה. אני משול לאלי מברזל שהוא שובר מכתשת של נחושת. אתה צריך להיזהר מהגחלת שלי. אבל רב אסי לא חשש והוא השאיר את הנידוי. הוא הבין שככה קיבל את ההוראה מרב. ובאמת מה שקרה, חלש רב אסי. כי באמת, אגדות מהרש"א אומר, כי הוא נידה את שילה שלא כדין, רב לא אמר לו לנדות את שילה. חלש רב אסי, הוא נהיה חולה, באמת היה פוקפדה, זה לא פשוט. העילוע בחמימי, הוא חלה בחולי שמקרר, אז שמו אותו בתוך דברים מחממים. אפקו מקרירי, הוא חלה בחולי שמחמם, והוא התרפא אז מהחולי שמקרר. קיצור, הוא נהיה חולי בשני חולאים. העילוע בקרירי אפקו מחמימי, כשהוא חלה בחולי שמקרר, הוא התרפא מהחולי שמחמם. בכל אופן, הוא הלך מחולי שמקרר לחולי שמחמם וכו'. בסוף מה שקרה, נח נפשי דרב אסי, הוא נפטר. אז על שילה, שהוא זה שהקפיד, אמר לדבית, הוא אמר לרבנית, לאשתו, צוות לי זוודת, תכיני לי תכריכים. הוא הבין שהוא הולך להיפטר מן העולם. והוא בחר, האור החיים הקדוש, בפרשת בחוקותיי, על הפסוק אם בחוקותיי תלכו, אני חושב עוד חף א', הוא כותב שם שמרוב הקדושה של שילה הוא יכל להחליט מתי הוא רוצה לעזוב את העולם, והוא בחר לעזוב את העולם. למה? הוא אומר דלו ליזיל ולימלי לרב מילי עלה אלווי, אני רוצה שרב אסי לא יוכל להלשין עליי לפני רב, אני רוצה להיות נוכח כשעולה רב אסי לעולם הבא, כדי שאני אוכל לספר בדיוק את הגרסה שלי. צבית עלי זבדה, באמת הכינה לו תכריכים. נח נפשי דשילה, הוא באמת נפטר. בלוויה שמו הדסים על המיטות של האמוראים הקדושים האלה, ככה היה מנהג בזמנם. חזו דפרחה אסה מאייפוריה לאייפוריה. ראו דבר פלא. ההדסים שהיו על המיטה הקדושה, מיטת קודשו של שילה, התרוממו מעל המיטה של שילה בדרך נס והלכו למיטה של רב אסי, והדסים מהמיטה של רב אסי התרוממו באורך נס ועברו למיטה של שילה. איזה קדושה, איזה דברים מופלאים, ניסים ונפלאות. אבל הבינו מזה החכמים שהיו שם ברוח קודשם, האמרי שמע מינה עבדו רבנן פיאסה, מזה שאנחנו רואים שככה הדסים עוברים ממיטה אחת למיטה אחרת, סימן שמסתדרו ביניהם והתפייסו ביניהם אחרי פטירתם. ואלה הם האמוראים הקדושים שתורתם אנו לומדים. ביי רבה, רבה הסתפק, מה היה הדין? אישה שראתה דם בימי זיווה, ב-11 ימי זיווה, ראתה יום אחד, ראתה למחרת, וראתה גם ביום השלישי, והיא הפכה להיות זווה גדולה, ולכן ממחר בבוקר, אחרי שהיא תפסוק בתארה היום בערב, ביום השלישי בערב, ממחר בבוקר, היא מתחילה שבעה נקיים. שבעה ימים שבהם היא לא רואה דם במשך שבעה ימים. עכשיו, באמצע שהיא סופרת את השבעה נקיים, היא הייתה מעוברת, ממש לקראת הלידה. השאלה היא, קושי, מהו שתסתור בזיווה? לקראת הלידה, באמצע השבעה נקיים שהיא סופרת, היא מרגישה צירי לידה והיא רואה דם. האם הדם שבא עם הקושי של צירי לידה ביחד, באמצע השבעה נקיים, סותר את השבעה נקיים? וזה אומר שהיא צריכה להתחיל לספור מחדש, או לא? מצד אחד, אפשר לומר, רק דבר, זאת אומרת, אפילו כל דבר המתמה סותר. כל דבר שכשהוא יוצא מגופה של האישה הוא מתמה, אז זה סותר את השבעה נקיים. והי, נמי, מתמה, הגרסה פה, בימי נידה. ככה גורס החידושי הר"ן. אמנם עכשיו היא נמצאת בימי זיווה, אבל אם היא הייתה עכשיו בימי נידה, היא הייתה רואה אדם מחמת קושי, אז הרי רבי יצחק סובר, שאישה שרואה אדם מחמת קושי, אם זה בימי נידה, זה כן מתמה אותה. אם היא רואה בימי זיווה, זה לא מתמה אותה. ופה היא בימי זיווה, אז לכן זה לא מתמה אותה. אבל אילו זה היה עכשיו ימי נידה, זה כן היה מתמה אותה, זה דבר המתמה. האם זה סותר? או דילמה? לא, דבר הגורם טומאה בפועל הוא זה שסותר. אבל כאן במציאות זה לא גורם טומאה, כי זה ימי זיווה, ובימי זיווה דם שבא מקושי לידה לא מטמא. ואליו גורם הוא, כמו שהסברנו. זאת הייתה השאלה של רבא. ידיד נאמן של רבא היה אביי. שניהם למדו גם בבית מדרשו של רב יוסף, גם בבית מדרשו של רבא. היו תלמידים למשך הרבה מאוד שנים. אז אביי בא ותירץ שאלה לרבא, תירץ את השאלה של רבא. אמר לי אביי, בוא ננסה לתרץ. אונס בזיווה יוכיח זכר שרואה זיווה מחמת אונס. שבעה דברים שבודקים את הזב, שאם קרה אחד משבעת הדברים האלה, סימן שזה אונס. למשל אם הוא קפץ ולכן הוא ראה זיווה. אז זה הרי דבר שאינו גורם. אם אדם רואה זיווה מחמת אונס, זכר שרואה זיווה מחמת אונס, הוא לא נטמע מזה. ובכל זאת סותר. זאת אומרת, אם זב זכר ראה זיווה, לא מחמת אונס. מה ההבדל אונס או לא מחמת אונס? אז כמו שכבר הסברנו פעם, אונס, הכוונה שיש סיבה שגרמה שיצא ממנו זיווה. למשל, שהוא קפץ, אכל מאכל יתר, אכל אוכל שיכול לגרום לידי זיווה, כל מיני דברים, זה נקרא אונס. מה זה שלא באונס? מחמת חולי של אותו איבר שגורם שיצא משם זיווה, הוא יזוב זב. אז זה מה שרק, זה ודאי, זה מתאמה בזכר. עכשיו, הוא ראה פעם אחת זיווה. לא מאונס, זיווה שמתאמה. אז הוא נטמע זיווה. ראה פעם שנייה זיווה. אז הוא עכשיו כבר צריך לחכות שבעה נקיים. צריך לספור שבעה נקיים. ראה פעם שלישית, אז הוא גם צריך להביא קורבן אחרי השבעה נקיים. טוב, פה מדובר בזב שצריך כבר לספור שבעה נקיים. בסדר, מה זה שבעה נקיים? נקיים. צריך כל הזמן לבדוק ולראות שבאמת אין לו זיווה בימים האלה. בסדר? אחד מהימים, כל הימים באמת לא היה זיווה כמובן, אחד מהימים פתאום יש לו זיווה, אבל הזיווה הזאת הייתה מחמת אונס, או אכל איזה אוכל שגורם לזיווה וכדומה. אז מה הדין? וסותר לו את השבעה נקיים. רואים מכאן שגם דבר שהוא בעצמו לא מתמה, הרי אדם טהור שפתאום רואה זיווה מחמת אונס לא מתמה אותו, אבל אם הוא כבר תמה, והוא בעצם שבעה נקיים, והוא רואה זיווה מחמת אונס, זה סותר. אז אותו דבר גם כאן, נכון שאישה שרואה דם, מחמת קושי של לידה, כצירי לידה והכל, בימי זיווה, ב-11 ימי זיווה, הדם הזה לא מטמא אותה. אבל זה סותר את השבעה נקיים. אם היא עכשיו רוצה לתאר את עצמה מזיווה, והיא באמצע שבעה נקיים, פתאום יש לה ראייה של דם עם קושי של צירי לידה. נכון שאם זה היה רק הדם הזה עם הקושי של צירי לידה, בגלל שזה בימי זיווה, זה לא היה מטמא אותה. אבל בכל זאת זה סותר לה את השבעה נקיים. ככה הבאי בא לתרץ לרבה. אמר לי, אתה לא יכול להביא לי ראייה כזאת. למה? נכון שזה ראייה יפה, אבל אפשר לדחות את הראייה הזאת. למה? לאי, היי נמי גורם הוא. כי באמת, גם זיווה מחמת אונס גורמת לטומאה. זה לא רק סותר, זה גם גורם לטומאה. מתי? דתנן, משנה. מדובר פה בזכר. ראייה ראשונה של זיווה, בודקים אותו. האם זה היה מאונס? שזה לא היה מאונס. פעם שנייה, כי רק אם זה לא באונס, רק אז הוא נטמא. לכן צריכים לבדוק אותו. ראייה שנייה, גם כן בודקים אותו. אם זה באונס, זה לא נחשב ראייה שנייה. שלישית, הם בודקים אותו לפי תנא קמא. למה? כי גם אם הוא ראה באונס, מתייחסים לזה כזיווה. אז אתה רואה מפה שזיווה כן מתאמה בפעם שלישית. כיוון שזיווה משפיעה טומאה בשביל להצטרף לראייה שלישית, אז אם כן זה נקרא דבר הגורם לטומאה. אז לכן אם זב באמצע שבעה נקיים רואה דם מחמת אונס, זה סותר לו את השבעה נקיים. אבל אל תשווה את זה לדם עם קושי בימי זיווה, שזה לא יסתור שבעה נקיים. שאלת הגמרא, על הצד שכל ראייה שלא מתאמה באונס גם לא סותרת בשבעה נקיים, אז אם כן אני אשאל אותך, הרי זה רק תנקמה שראייה השלישית מתאמה באונס. ולרבי אליעזר אמר רב בשלישית בודקים אותו, שבאונס באמת זה לא יצטרף. האחי נמי, כיוון דלא גרים לא סתר, מה תגיד, לפי דעתו של רבי אליעזר, כיוון שגם הראייה השלישית של זיווה של זכר, אם זה מחמת אונס, זה לא נחשב ראייה של זיווה, אז זה גם באמצע שבעה נקיים, לפי רבי אליעזר, אנחנו נאמר שזה לא יסתור את השבעה הנקיים? אמר לי, כן, לרבי אליעזר אחי נמי, נכון? אם הוא יראה באונס עזב באמצע שבעה הנקיים זיווה, זה באמת לא יסתור לו את השבעה הנקיים. טוב, אומרת הגמרא תשמע, ברייתא, רבי אליעזר אומר, אף בשלישית בודקין אותו. אנחנו מכירים את דבריו של רבי אליעזר, שגם בשלישית רק ראייה שלא מחמת אונס מתאמה, לכן צריך לבדוק אותו, כי אם זה היה באונס זה לא יתאמה. אבל כאן הוא מוסיף משפט זהב שדוחה את מה שאמר מקודם רבה. ברביעית אין בודקין אותו. מה זה ראייה רביעית? מה זה ראייה רביעית? ראייה ראשונה, תאמה אותו יום אחד, אחרי זה צריך לשמור יום נקי. פעם שנייה, שבעה נקיים, צריך לספור עם הוראה עזיבה. פעם שלישית, גם קורבן ביום השמיני. מה זה פעם רביעית? פעם רביעית זה באמצע השבעה נקיים. ומה כתוב פה? בודקים או לא בודקים? אין בודקין אותו. רגע, אולי זה היה באונס, מה אכפת לי? כי לפי דעת רבי אליעזר, נכון שהוא סובר שהראייה השלישית רק לא באונס היא מצטרפת, אבל בכל זאת בשביל לסתור שבעה נקיים, צריך שזה יהיה דבר... יכול להיות שהוא סותר, אפילו שהוא לא דבר הגורם לטומאה. זאת אומרת, אפילו שאם אותה ראייה של זיווה שבה מחמת אונס לא מתאמה, לא בתור ראייה הראשונה, לא בתור ראייה השנייה ולא בתור ראייה השלישית, זה לא דבר הגורם לטומאה, זה סותר את השבעה נקיים. אז קשה על מה שאמר רבא. אז קשה על מה שאמר רבא, כן. מה אליו לסתירה? שהראייה הרביעית סותרת את השבעה הנקיים, למרות שזה היה באונס, כי הרי לא בודקים אותו אם זה באונס או לא באונס, למרות שהראייה השלישית לא יכולה, אם זה באונס זה לא מתאמה. אומרת הגמרא, לא, לא זו הסיבה שבודקים אותו. באמת הראייה הרביעית לא תסתור את השבעה הנקיים אם זה היה באונס, כי רק דבר הגורם טומאה הוא סותר את השבעה הנקיים. אז מה צריך לבדוק? הסיבה היא לתמוי עליה טיפה במסע. מה שכתוב, זאת אומרת, למה לא צריך לבדוק? למה לא צריך לבדוק ברביעית? אין בודקים אותו. בשביל שזה לא משנה אם זה באונס או לא באונס, הרביעה, התומעה, הטיפה הרביעית, בכל מקרה, זה מתמה במסע. זאת אומרת, שבאמת רק דבר גורם טומאה סותר את השבעה נקיים. אז למה הרביעית לא צריך לבדוק? לא בגלל שגם אם זה באונס זה סותר לו, אלא בשביל שבין אם זה באונס, בין אם זה לא באונס, הטיפה הזאת מתאמה במסע. טוב, אומרת הגמרא תשמע, ברייתא, בשלישית, דיינו, זב שראה פעם אחת זיווה, פעם שנייה זיווה, כל פעם בודקים אותו, כי אם זה מחמת אונס, הוא לא תמה. בשלישית, רבי אליעזר אומר, בודקים אותו. בודקים אותו, כי גם בראייה השלישית, אם הוא ראה באונס, זה לא מצטרף לחייב אותו קורבן. ברביעית, אין בודקים אותו. למה? למה באמצע שבעה נקיים, אם הוא ראה זיווה, לא צריך לבדוק אם זה היה מחמת אונס או לא? כי לקורבן אמרתי, בשביל מה צריך לבדוק אם זה היה באונס או לא היה באונס הראייה הזאת? בשביל לדעת אם לחייב קורבן או לא. כי אם זה היה מחמת אונס הוא לא יהיה חייב קורבן. אז זה שלושת הראיות הראשונות שמביאות לידי קורבן. כי הרי בראייה השלישית הוא מתחייב קורבן. בשביל זה צריך שיהיה ראייה ראשונה ושנייה. אז לכן צריך לבדוק שזה לא יהיה מחמת אונס. אבל ולא לסתירה. דיינו. אחרי שכבר הבן אדם נטמע טומאת זיווה, והוא עכשיו סופר שבעה נקיים, גם אם הוא ראה טיפת זיווה, מחמת אונס, לא צריך לבדוק. למה? כי אפילו ראיית אונס, גם היא גורמת שהשבעה נקיים יסתרו. אז עצם זה שהיה זיווה, לא צריך לבדוק אם זה בא מחמת אונס או לא, זה כבר סותר את השבעה נקיים, אז לכן אין מה לבדוק. בכל אופן רואים פה שלפי רבי אליעזר, מפורש הברייתא זו דעתו של רבי אליעזר, אם באמצע שבעה נקיים יש ראייה של זיווה, מחמת אונס, זה סותר את השבעה נקיים, זה סותר את מה שאמר רבא עד עכשיו, וכן רבא באמת חוזר בו. אלא, לרבי אליעזר, שלפי דעתו, אפילו בראייה השלישית של זב, אם זה היה מחמת אונס, זה לא מטמא אותו לקורבן. ראייה באונס לא מטמא אותו, ובכל זאת, זה סותר את הספירה של שבעה נקיים. דהיינו, אם הוא רואה זיווה, אם זכר רואה זיווה בפעם השלישית, וזה היה מחמת אונס, זה לא מצטרף לקורבן. אבל אם זה היה לא מחמת אונס, ועכשיו ראה שלוש ראיות, והוא נהיה זב שצריך להביא קורבן אחרי השבעה נקיים, ובאמצע שבעה נקיים הוא ראה ראייה מחמת אונס, אם הוא ראה ראייה מחמת אונס, אז זה סותר את השבעה נקיים. ומה זה מלמד אותנו? תפשוט, דדבר שאינו גורם, סותר. לפי זה אנחנו יכולים לפשוט את הספק שדבר שלא גורם טומאה, סותר. אז אם כן, רואים מפה שאפילו דבר שלא גורם טומאה, כמו במקרה של זיווה, שמחמת אונס, שזה לא גורם לזיווה, בכל זאת זה סותר את השבעה נקיים. אותו דבר לגבי מה שאמרנו, אישה שהיא זווה, והיא מעוברת לקראת הלידה, ובאמצע שבעה נקיים היא רואה דם עם קושי, בימי זיווה, שזה לא מטמא אותה, אז נכון, שזה לא גורם לטומאה, אבל זה סותר את השבעה נקיים. אז אם כן, לפי דעתו של רבי אליעזר, באמת זה ברור דם עם קושי לידה באמצע השבעה נקיים בימי זיווה סותר, שזה היה הספק. אבל עכשיו רבא אומר, לא, אבל הספק שלי לא לפי רבי אליעזר, לרבנן מהי? רבנן שחולקים על רבי אליעזר, והם סוברים שבראייה השלישית, גם אם הראייה של הזיווה של זכר תהיה באונס, זה בכל זאת יטמא אותו ויצטרף ויחייב אותו קורבן אחרי השבעה נקיים. אז מכיוון שהראייה הזאת מתמה, אז אם כן, כיוון שהיא מתמה, אז היא סותרת. אז זה ברור. לגבי זיווה, באמת, זיווה מחמת אונס סותרת השבעה נקיים של הזב. השאלה היא מה היה הדין לגבי אישה מעוברת, שנהייתה זבה לקראת סוף ההיריון, וסופרת שבעה נקיים, ובאמצע השבעה נקיים היא רואה דם בימי זיווה מחמת קושי של לידה, האם הדם הזה יסתור את השבעה נקיים או לא? אנחנו יודעים שלגבי זיווה, מכיוון שהראייה השלישית, אפילו אם היא באונס, היא מתמה, לכן היא סותרת את השבעה נקיים, אבל השאלה מה היא הדין לגבי ראייה שלא מתמה, האם היא תסתור או לא? אז בעצם השאלה שלנו חוזרת להתחלה. רק פשוט כל השאלה היא רק לפי דעת רבנם, לא לפי דעת רבי אליעזר. אז אם כן, זה בעצם השאלה. נרענן את השאלה מחדש. מגיע רבה עם ספק. אישה לקראת סוף ההיריון נהייתה טמאה זיווה, ואישה כשרה, צדקנית, שומרת את דיני התורה, קלה כבחמורה, ובאמת סופרת שבעה נקיים. באמצע שבעה נקיים, לא לשכוח, היא בסוף הלידה, בסוף ההיריון, פתאום מרגישה קושי לידה. ורואה אדם, שהאדם הזה, מכיוון שהוא בימי זיווה, לא היה אמור לטמא אותה, אבל היא פה עכשיו במצב רגיש, צריכה להתאר משבעה נקיים, צריכה להתאר על ידי שבעה נקיים. האם, לפי דעת רבנן, זה הראייה הזאת, למרות שהיא לא מטמאה, סותרת את השבעה נקיים או לא? נסה הגמרא לתרץ את השאלה, תשמע. דתני אבוע דרבי אבין. רבי אבין, היה לו אבא, צדיק גדול, תנה. והוא למד ברייטה. ברייטה אומרת ככה. מה גרם לו זובו? זב, זכר. מה גורם לו הראיות שהוא ראה ראיות של זיבה? שיבה. דהיינו, שהוא נטמע שבעה ימים. שצריך לספור שבעה נקיים. זב, שראה פעמיים זיבה, לפחות, צריך לספור מלמוחרת שבעה ימים שיהיו נקיים מזיבה. אז זה מה שגרם לו הזיבה. לפי כך, אם הוא רואה זיבה כזאת באמצע שבעה נקיים, סותר את כל השבעה ימים עד עכשיו. את כל מה שספר עד עכשיו זה סותר, כי זה בעצם אותה זיבה שגרמה לו לשבעת ימים, זה מה שהוא ראה באמצע שבעה ימים, זה סותר את מה שהוא ספר עד עכשיו. לעומת זאת, מה גרם לו קריו? בעל קרי, כמה זמן זה מטמא אותו הקרי הזה? יום אחד רק, הוא טובל באותו יום ובערב הוא טהור. לפיכך, זב, שהוא סופר שבעה נקיים, והוא ראה קרי באמצע השבעה נקיים, לא סותר את כל השבעה ימים, כי הקרי לא מסוגל להביא תומה לשבעה ימים, הוא מביא תומה רק ליום אחד, אז זה גם כן סותר רק יום אחד. לפיכך סותר יום אחד, זאת אומרת אם באמצע שבעה נקיים הוא ראה קרי, את היום הזה הוא לא סופר, אם נאמר הוא הגיע לארבעה ימים, וביום הרביעי הוא ראה קרי, אז את היום הרביעי הוא לא סופר, מחר הוא יספור את היום הרביעי ואז ימשיך. שואלת הגמרא, מהי שבעה? מה פירוש שמה גרם לו זובו שבעה? שהזיבה גורמת שבעה, מה פירוש שבעה? היא לימה דמטמא שבעה. אם תרצה לומר שהזב באמת מטמא שבעת ימים, היי, אז אם כן, הלשון של הברייתא פה לא מדויקת לכאורה. למה כתוב מה גרם לו זובו שבעה? היה צריך להיות כתוב מה זובו טמא שבעה מבעלי, לא גרם לו. מה זובו? טמא שבעה, תגיד מה קורה, הוא נטמא, אז תגיד טמא שבעה. זה מה שהיה צריך לכתוב מבעלי. אל עליו, למה כתוב את הלשון הזאת, מה זובו, מה גרם לו זובו. זה בא ללמד אותנו פה עוד חידוש. מה זה בא ללמד אותנו? הניסוח, איך שהתנאים מתנסחים, בא ללמד אותנו. כל דבר פה יש פה איזשהו עומק. מה זה בא ללמד? זה בא ללמד אותנו דבר כזה. אל עליו. דבר הגורם, רק הוא סותר. מה שמתמא, הוא זה שיכול לסתור את השבעה נקיים של אותה תומה. דבר שאינו גורם, אינו סותר. מה דבר שאינו גורם? למשל, דם מחמת קושי, שהוא לא יגרום לה להיות זבה לאישה הזאת. אז הוא גם לא יסתור את השבעה נקיים שלה. שמע מינה. מצוין. אמר רבי נקי תינן, תשמעו דבר שקיבלתי במסורת מרבותינו. אין קושי סותר בזיבה. דם שאישה רואה מחמת קושי, לא סותר את השבעה נקיים, כי הוא לא גורם תומה. מה שעכשיו ראינו, המסקנה של רבא. ואם השכחה תנא דאמר סותר, תמצא תנא שאומר שזה כן סותר, אי רבי אליעזרי, שהוא סובר, גם לגבי זב זכר, שבאונס, הראייה השלישית אפילו לא מתאמה אותו באונס, ובכל זאת, בתוך השבעה נקיים, אם יהיה לו ראייה של זיבה באונס, זה סותר לו את השבעה נקיים, למרות שזה לא מטמא. אז אם תמצא כזה דבר, ברייטה שאומרת, או איזה טנה שאומר, שדבר שאינו גורם טומאה, בכל זאת הוא סותר את השבעה נקיים, תדע שזה דעתו של רבי אליעזר. טניה רבי מרינוס אומר, דומה פה על אישה, שראתה דם שלושה ימים, בימי זיבה, נהיית זבה גדולה, לא קרה שום דבר, הכל בסדר, רק מה? יש הלכה מה שצריך לעשות. שבעה ימים נקיים, סופרת שבעה ימים נקיים. אבל מה? אנחנו מדברים פה היום על אלה שהם לקראת לידה, אז גם היא הייתה לקראת לידה, באמצע השבעה נקיים, היא ילדה. אומר רבי מרינוס, אין לידה סותרת בזיבה. הלידה לא מפריעה לנו לספור את השבעה נקיים. יכולה להמשיך לספור את השבעה נקיים תוך כדי הלידה. יש פה באמת מחלוקת ראשונים, מה היה בזמן הלידה? ראת אדם, לא ראת אדם. תוספות סובר שמדובר שבאמת לא ראת אדם. וזה הולך לפי הדעה שאומרת שיכול להיות שנפתח הקבר בלי דם. הרמב"ן אומר לא, אפילו לידה רגילה עם דם. בכל זאת זה לא סותר את השבעה נקיים. למה? כי איך הגיע הדם הזה של הלידה? מחמת קושי לידה. דם קושי לא סותר את השבעה נקיים. הדם קושי לא סותר את השבעה נקיים. עכשיו, הרי היא יולדת, וזה מטמא אותה בתור יולדת, נכון. אבל זה לא סותר את הספירה של השבעה נקיים, אפילו הלידה בעצמה. למה? אז הרמב"ן מוסיף, כי רק תומה שבאה לידי ראייה סותרת את השבעה נקיים. אבל פה זה נחשב שהיא נוגעת. יולדת היא נטמאת בגלל שהיא נחשבת נוגעת. ותומה שנוגעת לא סותרת שבעה נקיים, כמו שאנחנו יודעים, לגבי אחת שנטמאה בגלל שהיא נגעה בשרץ, באמת, זה לא סותרת השבעה נקיים. טוב, זה יש מה לאיים בדברי הרמב"ן, אבל טוב לדעת שיש בזה מחלוקת. מה בדיוק היה בלידה? יש בזה שתי דעות. היא באה להוא. בסדר. זה לא סותר את השבעה נקיים. מהו שתעלה? פה גם הרמב"ן מודה שמדובר ש... הספק פה מדובר כשהיא לא הייתה... היא לא ראתה אדם בזמן הלידה. השאלה היא, מהו שתעלה? האם הימים של תומת לידה היא יכולה לספור אותם בתור חלק מהימים של שבעה נקיים? היא לא ראה אדם בימים האלה. אם היא יכולה לספור, היא טמאה, טמאה לידה. אבל השאלה אם היא יכולה לספור את הימים האלה בתור חלק מהשבעה נקיים, אם היא לא ראה אדם. אז יש בזה שתי דעות. הבעיה אמר אינה סותרת, אבל ואינה עולה. זאת אומרת, אחרי שתסיים את התומת לידה, אם ילדה זכר למשל, אז היא טמאה שבעה ימים. בסדר, היא ספרה לפני הלידה, ספרה שלושה ימים. עכשיו היא ילדה, שבעה ימים היא טמאה, אחרי שבעה ימים היא תספור עוד ארבעה ימים, ואז תגמור את השבעה נקיים. רבא אמר, יותר מזה, אינה סותרת ועולה, יכולה לספור את הימים האלה של תומת הלידה בתור שבעת הנקיים. אמר רבא מינה אמינא לה, מאיפה לוקח את ימי הלידה, אפילו שהיא טמאה בהם, אפשר לספור אותם בתור שבעה נקיים. דתניא, לגבי אישה שסופרת שבעה נקיים, התורה אומרת, התחילה של הפסוק הוא כזה, וספרה לה שבעת ימים, אותה עזבה, ואחר תתהר. מה זה אחר? אחר לכולם. רק אחרי שבעת ימי טהרה שהם רצופים אחד אחרי השני, אז היא נהיה טהורה. שלא תהיה טומאה מפסקת ביניהם, שלא יהיה איזשהו טומאה באמצע שבעה נקיים. כי אם כן, זה מבטל את הימים שהיא ספרה, היא צריכה להתחיל לספור מחדש אם יש משהו שביטל, שיפסיק. עכשיו, מזה רבא מביא ראיה שהימי לידה נחשבים בתור חלק מהשבעה נקיים. מה הראיה? היא אמרת בשלמה עולה, אם באמת זה עולה לחלק מהימי שבעה נקיים, היינו דלא. מפסקת תומה, באמת אין שום הפסק של תומה באמצע הימים של השבעה נקיים. כי זה הפוך, זה ממשיך את השבעה נקיים מימי הלידה. אלא ימר תאינה עולה, אם ימי תומה, בעצם זה הפסקה באמצע שבעה נקיים, הפסיק ללידה. יש פה כן הפסק של תומה באמצע שבעה נקיים. אז זה לא אחר תתאר, כי זה לא רצוף, יש פה הפסק באמצע. אז זה הסיבה שאני אומר שזה כן, הימי לידה משלימים את השבעה נקיים. והבעיה אמר לך, מה פתאום אין פה שום ראיה? לא הכוונה ששום תומה לא תפסיק באמצע השבעה נקיים. שלא תהיה תומת זיווה מפסקת ביניהם. שלא יהיה איזשהו זיווה באמצע השבעה נקיים. אבל תומת לידה אין בעיה שיש באמצע. טוב, ראיה אחרת של רבא. מאיפה רבא לוקח את זה? שהימים של הלידה, אם זה לידה בלי דם, מצטרפים לשבעה נקיים. אמר רבא מן האמין על הדתניה. כשאישה נהיה טהורה מזובה, הפסוק אומר, הלשון של הפסוק הוא כזה, ואם טהרה מזובה וספרה לה שבעת ימים. זאת אומרת, היא צריכה להיות טהורה מזובה ולא מנגעה. אם היא מצורעת והיא לא הסתיימה, לא הסתיימו ימי הטומאה של צרעת, זה לא אומר שהיא לא יכולה להיות טהורה מהעניין של הזיבה. יכולה לגמור עם התיק של הזיבה גם אם היא עדיין מצורעת. מזובה ולא מלידתה. אם היא יולדת, היא טמאה, טומאת יולדת, זה לא אומר שבשביל זה, זה ממש ראיה לדבריו של רבא, זה לא אומר שבשביל זה היא צריכה להמתין עד שהיא תתאר מטומאת יולדת, כדי לספור שבעה נקיים, אלא יכולה לספור שבעה נקיים, תוך כדי שהיא טמאה משום יולדת. אז רואים מפה שהיא יכולה לספור שבעה נקיים, בימי טומאה של הלידה. והבעיה אמר לך, אם באמת כך כתוב בברייתא שלך, אז אתה צודק, אבל תנאי חדה, אני גורס בברייתא, באמת רק את הדבר הראשון מזובה ולא מנגעה, אבל את החלק השני של הברייתא, מזובה ולא מלידה, אז אני באמת לא גורס. מזובה ולא מנגעה ולא תתנה ולא מלידתה. בסדר. אומרת, הגמרא, אז אם ככה, מה החידוש בברייתא הזאת? ורבה, היי, מהי, איך תגיד דבר כזה? היא עמד בשלמה מזובה ולא מלידתה, יש פה ברייתא עם חידוש. הרי לא כותבים ברייתות סתם בשביל להעביר את הזמן. כל דבר יש בו חידוש גדול מאוד. אז אם כן, אם אתה אומר חידוש מזובה ולא מלידתה, אתה רואה שאנחנו מתווכחים על זה, אז הנה, אם מכריעים פה בוויכוח, אז יש פה חידוש. היידי די צריך לילידה. יש פה חידוש גדול, שימי לידה מצטרפים לשבעה נקיים. טוב, אז בשביל שכבר הבאנו, שהימים האלה מצטרפים. טוב, תעני ניגעה, תו לידה, סכמה. ואם עוד תומה שאפשר תוך כדי התומה הזאת לסיים ימי זיווה, אפילו שעדיין תמאים בתומה השנייה של, של נגע צרת, אלא ימות מזובה ולא מניגעה, מה אתה רוצה לחדש? שאפשר להתאר מתומת זיווה באמצע נגע צרת? נו, ברור שאפשר. היי, זה אפשר ללמוד מפסוק אחר, וחייתר הזב מזובו, נפקה. בזב, זכר כבר לומדים את זה, שכתוב, מזה שכתוב מזובו, לומדים ולא מנגעו. דהיינו, זב זכר, אפילו אם יש לו נגע צרת, ויש לו אחר כך זיווה, לא, בשביל לתאר מזיווה, הוא לא צריך לתאר, כבר, לתאר קודם מנגע צרת. אם הוא יכול לתאר מזיווה, בין שהוא בנגע צרת, הוא יכול לתאר מנגע צרת. עכשיו, לכאורה אין הבדל בין מצורה למצורת. אז גם במצורת, נאמר שיכולה לתאר מזיווה גם כשמצורת. והבאי אומר, לא, זה לא כזה פשוט. כן, יש פה כן חידוש בברייתא. גם אם תגיד מזובו, מזובה ולא מנגעה, יש פה חידוש. אבל כתוב לגבי מצורע זכר, שגם הוא יכול לתאר תוך כדי שהוא מצורע מתומן זיווה. בסדר? אבל צריך גם לגבי נקבה. חד בזב וחד בזווה הוא צריכי. אתה לא יכול ללמוד אחד מהשני, אתה לא יכול ללמוד נקבה מזכר. דהי כתב רחמנה, בזב, הייתי אומר דווקא בזב התורה התירה, שתוך כדי שהוא עם נגע צרת, יכול לתאר מזיווה. למה? כי זיווה יותר קל, משום דלא מתמה באונס. אתה רואה שאם הוא ראה זיווה, בגלל אחד מהשבע סיבות, או שהוא קפץ, לא משנה מה, אחד מהסיבות שזה אונס, אז זה לא מתמה אותו. אז אם כן, יש גם את הכולה הזאת, שהוא יכול לתאר תוך כדי צרת, אבל זיווה, שגם באונס, זה מתמיה אפילו באונס, אם היא ראתה דם בימי זיווה באונס, היא גם כן התמת, אימה, לא, הייתי חושב שהיא לא יכולה לתאר את עצמה בתוך כדי שהיא מצורת. צריך, לכן צריך לכתוב שנקבה שהיא מצורת יכולה לתאר מזיווה תוך כדי צרת. והיא כתב רחמנה בזווה. אם היה כתוב רק לגבי זווה נקבה, אולי נלמד לזכר מנקבה, זה גם אי אפשר. למה? משום דלא מתמיה בראיות כבימים. זאת אומרת, אם היא ראתה שלושה פעמים ביום אחד דם זיווה, זה נחשב כאילו שהיא ראתה רק פעם אחת. כי בשביל שהיא תתאמה זיווה חמורה יותר, היא צריכה לראות היום, מחר ומחרתיים, שלושה ימים. אבל זב, דמתאמה בראיות כבימים, לא. זב, שאפילו אם הוא ראה באותו יום שלושה פעמים זיווה, הוא כבר תאמה תומה חמורה של זיווה. הוא צריך להביא קורבן אחרי שמונה ימים. אז אם כן הוא יותר חמור, הייתי חושב שהוא לא יכול גם כן להתערער מזובו באמצע נגע צרת. צריך, לכן צריך לכתוב גם בזכר וגם בנקבה, שאפשר כן תוך כדי צרת להתאר מזיווה. אמר אביי מינה אמין עלה. עד עכשיו דיבר רבה והביא הוכחה שאפשר תוך כדי יולדת לספור שבעה נקיים. השבעה נקיים, זאת אומרת, הימי לידה, אם הם בהם דם, הצטרפו לשבעה נקיים. אביי אומר, תראה, גם אני סובר שהיולדת לא סותרת באמצע שבעה נקיים זה שהיא יולדת. אבל הימים שלי, מהילידה לא מצטרפים, מה הראיה שלי? מינה אמינה לה. דתניה, כתוב לגבי יולדת, ותמאה שבעת ימים, כי ימי נידת דבותה תתמה. עכשיו, דבותה תתמה לכאורה מיותר, כי תתמה כתוב ודבותה לכאורה כתוב. כתוב ותמאה, אז זה כמו תתמה, שבעת ימים, כי ימי נידת. אז מה צריך לתאו גם דבותה, שהיא כמו זיווה, מה זה מוסיף? מוסיף שלושה דברים. לרבות, דבותה תתמה לרבות את בועלה, שאם אחד, אם בעל היולדת בימי תומתה הוא גם כן יתמה, בדין של בועל נידה. דבותה תתמה, כי זה בא ללמד גם לרבות את הלילות, כי הרי הפסוק אומר, ותמה שבעת ימים. אז יהודי, אומרים לו ימים, אומר, טוב, רק ימים, לא לילות. לכן אומר, לא, דבותה תתמה כמו נידה, בנידה כתוב, שכל השבעת ימים תהיה בנידתה, לומדים בתורת כהנים, תהיה הכוונה, בהווייתה תהיה כל השבעה ימים, גם בלילות. ודבר שלישי שלומדים מדבותה תתמה, לרבות את היולדת בזוב, שאפילו שבוע לימי תומת לידה, שצריכה שתשב שבעה נקיים. זאת אומרת, אחת שהייתה זווה, אחרי זה ילדה, תוך כדי שהיא זווה, והיא לא הספיקה לספור שבעה נקיים, אז היא צריכה קודם לחכות ימי תומת לידה שלה, אם היא ילדה זכר, היא תימה שבעה ימים, אחר כך היא רק מתחילה לספור שבעה נקיים, ואחר כך היא תובלת, ואז מי הדמים שתראה זה דם תואר. אבל תוך כדי השבעה נקיים, הדם שתראה לא יהיה דם תואר. זה מה שלומדים מדבותה תתמה. אגב, החזון איש, הזכרנו את זה גם כן בשיעור הקודם, אומר שאיך לומדים שלושה לימודים בעצם משתי פסוקים. אז הוא אומר שלומדים, את שתי הלימודים הראשונים לומדים מתתמה, גם שזה, התומה שלה זה כמו נידה שהיא מתמה את בועלה ושהיא מתמה גם בלילות, כי כמו בנידה, תהיה בנידתה, כמו שאמרנו את הפסוק. ומה שכתוב דבותה בלשון זיווה, זה מלמד את הדבר השלישי שהתחל לשבת שבעה נקיים אם זה יולדת בזוב. עכשיו, מה פירוש שצריכה לשבת שבעה נקיים? מה אליו? מה אנחנו מבינים? נקיים מלידה. שהיא לא יכולה לספור את הימי לידה בתור חלק מהשבעה נקיים, אז זו הוכחה של הבעיה. שאפילו אם היא לא רואה דם בימי לידה, הימים של הלידה לא מצטרפים לשבעה נקיים. אבל מה רב היה ענה על זה? אומר, לא. הכוונה שצריכה להיות נקיים, נקיים מדם. אם היא ראתה דם בלידה, באמת זה לא מצטרף לשבעה נקיים, אבל אם היא לא ראתה דם, זה כן מצטרף. עוד ראיה של אביי, ואמר אביי מן האמינא לה. מאיפה אני לוקח את זה שנכון שהלידה לא סותרת את השבעה נקיים, אבל היא גם לא מצטרפת. מאיפה אני לוקח את זה? נתניה, הפסוק אומר באישה יולדת, כי ימי נידת דבותה תתמה. יש היקש בין נידה לבין יולדת. שהיא יולדת מאה כמו ימי נידה. כי ימי נידתה כך ימי לידתה. מה משווים ביניהם? מה ימי נידתה? אין ראויין לזיווה. לא שייך אישה נידה שתהיה זווה. או שהיא בימי נידה, או שהיא הפכה להיות זווה. היא לא יכולה להיות גם נידה וגם זווה. אחרי שמסתיימים שבעת ימי נידה, אז מתחילים ימי זיווה. היא לא יכולה להיות אז נידה גם. ברגע שהיא נהיית, אם היא הייתה נידה, והיא נהייתה אחר כך גם זיווה, היא נהיית רק זיווה, היא לא נהיית גם נידה. זאת אומרת, מי שמכיר את ה... אם אנחנו זוכרים את כל החילוקים, לא משנה, אבל לא יכול להיות שהיא גם תהיה נידה וגם זווה. ודבר נוסף, ואין ספירת שבעה עולה מהם. לא יכול להיות שיספרו שבעה נקיים באמצע ימי נידה, כי הרי כל הרעיון של זיווה הוא, שברגע שעד שהיא לא מסיימת את שבעת הנקיים של ימי זיווה, לא מתחיל ימי נידה. כל הרעיון שימי נידה מתחילים זה רק אחרי שמסתיימים ימי זיווה, והיא ספרה שבעה נקיים, והיא תאורה מזיווה, פעם הבאה שהיא תראה דם, אז יכול להיות שהיא תהיה טמאה נידה, אם זה כמובן יסתיימו ימי זיווה. אבל לא שייך שהיא תראה נידה, שבימי נידה, בימי נידה יספרו שבעה נקיים, זה לא יכול להיות. אז אותו דבר, שני הדברים האלה, אף ימי לידתה שאין ראויים לזיווה. לא ראויים, לא יכול להיות שבלידה היא תהפוך להיות זווה, וגם אין ספירת שבעה עולה מהן לא מועיל לספור שבעה נקיים בימי לידה. אתה רואה פה מפורש, אין אפשרות להשלים את שבעה נקיים בתוך ימי לידה. אז מה רבה יענה? ורבה אומר נכון, הברייתא הזאת באמת רואים שאי אפשר לספור שבעה נקיים בימי לידה, אבל הברייתא הזאת היא הולכת לפי רבי אליעזר. המאני רבי אליעזר ידע אמר, מסתר נמי סתרה. הוא סובר שימי לידה, לא רק זה שזה לא מצטרף לשבעה נקיים, אלא זה פשוט סותר את השבעה נקיים. אם היא ספרה נאמר שלושה ימים נקיים ואחרי זה ילדה, צריכה אחרי הלידה, אחרי שבעת ימי תומת לידה של זכר למשל, צריכה להתחיל שבעה נקיים מההתחלה. אז לא פלא שלא מצטרפים את הימי לידה. אבל אני הולך לפי רבנן שחולקים וסוברים שזה לא סותר, אז אני אומר, הם סוברים שזה לא סותר, אבל אני סובר שלפי דעתם זה אפילו משלים לימי שבעה נקיים. שואלת הגמרא, מה אתה לומד? ימי לידה מימי נידה, אתה עושה קש ביניהם? מה זאת אומרת? וכי דנין אפשר משאי אפשר? אתה יודע למה אי אפשר לספור שבעה נקיים באמצע ימי נידה? כי זה כמו שתגיד, מה תעשה אם פורים יחול באמצע תשעה באב? זה לא יכול להיות. פשוט לא יכול לקרוא דבר כזה. אין סיכוי שיהיה באמצע שבעת נקיים ימי נידה. אז אתה רוצה ללמוד ליולדת? יולדת כן יכול להיות באמצע שבעה נקיים שהיא תלד. אומרת הגמרא, אמר רב חדווי בר עמי, אמר רב חדווי בר עמי, הברייתא הזאת לפי רבי אליעזר היא, דאמר דנין אפשר משאי אפשר. רבי אליעזר אומר, כן אפשר לדון אפשר משאי אפשר. רש"י מביא פה דוגמה יפה, מקורבן פסח שהיה במצרים וכו'. האם אפשר להביא קורבן פסח ממעשר שני? שבמצרים לא עשו את זה מעשר שני, כי עוד לא היה מעשר שני. הוא אומר שאפשר להביא ראיה משם, אפילו שזה לא היה אפשר, ראיה גדולה היא. לא, מי שרוצה יכול להעין ברש"י שם. טוב, ורב ששת אמר, גם לפי אלה שחולקים על רבי אליעזר, ולא עוד דנים אפשר משאי אפשר, כל זה דווקא נאמר בגזרה שווה. אתה אומר, לא יכול ללמוד, אתה לא יכול להשוות מקרה שאפשר למקרה שאי אפשר. אבל בהיקש, על כורכך הקישנא, כתוב, יש הקש בין ימי נידה לימי לידה. התורה הקישה, מה אתה יכול להגיד לתורה מה לעשות? התורה עושה הקש בין ימי נידה לימי לידה, אז מקישים ביניהם. מצוין. כמו מביאה פה שתי לשון אחרת, שמביאה את אותם דברים, אבל עם שמות אחרים. איקא דאמרי, אמר רב חדווי בר עמי, אמר רב ששת, זאת אומרת שלא אמר את זה בשם עצמו, אלא אמר את זה בשם רב ששת, שרבי אליעזר ידע אמר דנין אפשר משאי אפשר, ופה מביאים שם חדש, ורב פאפה אמר, על כורכך הקישן הכתוב. למדנו מהמשנה, קשתה שלושה ימים, ראתה, זאת אומרת פה מדברים הרי, רואים פה, מדברים פה הרי על אישה תורה, והיא מחכה לשמחה הגדולה שהיא עתידה לחבוק בן או בת. ולקראת הלידה היו ימי זיווה, לפי החשבון שלה, ידע שעכשיו זה 11 ימי זיווה, היא ראתה דם שלושה ימים, אבל מה זה היה? מחמת קושי של צירי לידה. טוב, היא צריכה לעקוב אחרי זה, כי יכול להיות שבכלל הדם הזה לא מטמא אותה מהתורה, בגלל ש... זה יכול להיות שזה כבר דם לידה. אם ברצף אחד יהיה דם וקושי כל הזמן עד הלידה עצמה, אז זה נחשב של לידה. אבל כאן היא פתאום נרגע. אחרי שלושה ימים שהיא ראתה דם, מחמת קושי לידה, פתאום נרגע הקושי. נרגע הקושי. כמה זמן? יממה שלמה, מעט לעט, 24 שעות. אז אני אומר, אין קשר. מה שהיא ראתה שלושה ימים, קושי לידה, אז קושי לידה. זה זיווה לכל דבר, היא הפכה להיות זווה. היה הפסקה אחרי זה, בסדר? היא לא הספיקה לתאר את עצמה. היא נקראת זווה עכשיו, עכשיו היא ילדה, בסדר גמור. אישה זווה שילדה, זה נקרא יולדת בזוב. ככה למדנו במשנה. שאת הגמרא, היא באה אליו, יש לה ספק פה בבני הישיבה שלמדו את המשנה הזאת, היה להם ספק. האם שפתה מזה ומזה מהו? מה היה הדין? אם היא ראתה שלושה ימים דם עם צירי לידה, וגם דם וגם צירים. אחר כך היה הפסקה. אין צירי לידה, אבל גם דם אין. עשרים וארבע שעות. זה נקרא הפסק, ולכן אני אומר אין קשר בין מה שהיא ראתה קודם ללידה שהיה אחר כך, וזה שהיה קודם ראיות, היא הפכה להיות זווה, ואני לא תולה את הראיות האלה בלידה לתאר את זה, או שלא, כיוון שהיא גם לא ראתה דם, אז אני אומר שזה כן קשור. אז מביאה הגמרא, מחלוקת. רב חיסדא אמר תמאה. גם במקרה כזה היא תמאה, כי זה בעצם מגלה, תשמע, היא נהייתה זווה, אחרי זה היא יולדת, זה שני דברים, אז קודם... אז היא גם זווה ויולדת בזו. רב חנינא אמר טהורה. כי ברגע שאין לה צירים וגם אין לה דם, מתברר שהדם מגיע בגלל צער לידה. אתה רואה שכשהפסיק צער לידה, גם הפסיק הדם. אז היא לא נקראת יולדת בזו, היא נקראת רק יולדת. פלא פלאים. אמר רבי חנינא, אני אוכיח לך שזה באמת, זה שכשהיא לא היה לה צירים, היא גם לא ראתה דם, זה אומר שכל הדם שהיא ראתה זה רק בגלל לידה. אמר רבי חנינא, משל למה הדבר דומה? למלך שיצא לציבור, יצא לה, וחיילותיו לפניו. זה לא מגיע, המלך, הנה הגעתי. מה פתאום? קודם כל מגיעים החיילים, מכינים את המקום, מכינים פמליה, יוצא פמליה שלמה, לעשות טקס שלם. אז קודם מגיעים חילותיו, אחרי זה מגיע המלך. אז אם יצאו חילותיו לפניו, בידוע שחילותיו של מלך הן. אותו דבר גם פה, מכיוון שאחרי שהיא ראתה אדם ילדה, סימן שהחבלי לידה זה היה החבלים שקשורים ללידה. לכן גם שהפסיקה באמצעה מדם ומקושי לידה, עדיין הדם והצירים שהיו לה זה בגלל הלידה והיא לא טמאה עזיבה בנפרד. ורב חיסדא אמר, תראה, אם המלך שולח את החיילים שלו יום או יומיים לפני זה, כל שכן שכשהוא מגיע, כמה שיותר מתקרב הזמן שהוא מגיע, דבי נפיש חיילות פי, מגיעים עוד חיילים ועוד חיילים ועוד חיילים, לא פתאום מפסיק. שולחים חיילים, אחרי זה הולכים לישון. ואז המלך מגיע, מה פתאום? שולחים חיילים, ואז כשהמלך מגיע עוד יותר, שולחים עוד חיילים, עוד חיילים, עוד מתגבר, מתגבר, ואז המלך מגיע. אותו דבר גם פה. היא ראתה, פה המלך זה בעצם הלידה. די? כתוב במדרש, שנה ראשונה, ולד, דומה למלך. אולי בשביל זה הגמרא מתכוונת למשל, שדומה למלך. בכל אופן, כולם מסתכלים בו, כולם רצים, תינוק, בשנה הראשונה הוא דומה למלך. בכל אופן, זה דומה למלך. לפני שהמלך מגיע, יש את החיל למלך. עכשיו, זה לא לעניין שלפני שולחים את החיילים, ולפני שהמלך מגיע, פתאום החיילים מפסיקים להגיע. אז, זאת אומרת, בנמשל, אדם פתאום הפסיק, הצירים הפסיקו, נגמר הסיפור. מה פתאום? אומר רבי, אומר רב חיסדא, זה שזה הפסיק, זה אומר שמה שהיה קודם, זה לא חילות המלך, זה לא קשור בכלל ללידה, זה דם זיווה. אחרי זה הלידה, זה דבר בנפרד. טוב. משל יפה, אבל המחלוקת איתה אנחנו נלך ונמשיך. האם אנחנו אומרים שכשהיה הפסקה גם מדם וגם מצירים של יממה שלמה, האם אנחנו תולים את הראייה מחמת קושי שהיה קודם בלידה, ואז היא תהיה תאורה, או שאומרים לו זה לא קשור ללידה ולכן היא תהיה תמאה זיווה, והלידה הזה יולדת בזוב. שואלת הגמרא תנן במשנה למדנו רבי יהושע אומר, אם הפסיק דם יממה זה לא מספיק. רק אם הוא הפסיק לילה ויום כלילי שבת ויומו, שקודם לילה אחרי זה יום, זה עוד נקודה פה שצריך לשים לב, קודם לילה אחרי זה יום, רק אז, הפסקה כזאת גדולה, אני אומר שמה שהיא ראתה לפני כן זה זיווה. אחרי זה לידה, זה לידה. היא הולדת בזיווה. אז כך אומר רבי יהושע. עכשיו, מה זה נקרא ושפטה? ששפטה מן הצער, רק מן הצער ולא מן הדם. אפילו שהיא לא הפסיקה לראות דם, זה שהפסיקה את הצער, זה נקרא כבר שהיא יולדת בזוב, זה מה שהיא ראתה קודם, זה היה דבר אחד. ואפילו שהיא רואה עכשיו, היא לא רואה מחמת צער, זה אומר שיש פה הפסקה בין מה שהיה קודם ללידה. ולכן, מה שהיה קודם הפך אותה לזיווה, ובלידה היא תהיה זווה שהיא יולדת. מדייק את הגמרא, תמה, למה אני אומר שזה נקרא שהיא זווה, וכשהיא יולדת היא נקראת זווה שהיא יולדת, אפילו אם יפסיק להצער, תמה דמינצער, דווקא אם יפסיק להצער לידה, ולא מן אדם, לא יפסיק אדם, מזה ומזה, אם יפסיק גם הצער וגם אדם, תאורה לגמרי, היא לא נקראת יולדת בזוב, תיוב תדרב חיסדה, שהוא מטמא אותה כשהיא הפסיקה גם את הדם לראות. אמר לך רב חיסדא, מה מהמשנה יש עלי קושייה? מה פתאום? לא מבעיה מזה ומזה דטמאה. זה לא צריך להגיד בכלל, זה פשוט. אם היה הפסקה כל כך גדולה שהיא לא ראתה דם ולא היה קושי לידה ולא שום דבר, זה ברור שהדם שהיא ראתה קודם מחמת קושי זה זיווה, וזה לא קשור ללידה. למה? במשל שאמרתי קודם, דפסקילו חיילות לגמרי. החיילים של המלך, כאילו הדם מפסיק להגיע לגמרי, גם קושי, גם דם, אין לידה, זהו. אז מה היה קודם? לא הלידה, זה היה זיווה רגילה, זה הכוחה הכי גדולה שזה היה זיווה רגילה. אבל הייתי חושב שהיא רק הפסיק מן הצער, שפתה מן הצער, ולא מן הדם, הדם המשיך להיות, איימר, כי איך דמידם לא פסקה, מקושי נמי לא פסקה. הייתי חושב שאולי באמת יש לה כן קושי לידה. זה שהיא לא מרגישה את זה, תונבה באלמה ודנקית לה, יש כמה שטות כזה מין, זה בלבול כזה, שהיא לא קולטת אפילו שיש לה צער. באמת לא הפסיק הצער של הלידה. אז הייתי חושב שזה נקרא שעדיין יש לה צער לידה ויש לה דם, והייתי אומר שהיא בכלל לא נקראת יולדת בזוב. כמה שמלן לא, באמת יכול להיות שהפסיק הצער, זה לא בלבול. באמת היה לה דם עם קושי, והיא נטמעה זיווה, אחרי זה היה הפסקה מקושי, והיא הופכת להיות זווה. שואלת הגמרא, תנן, למד במשנה. כי השתה 3 ימים בתוך 11 יום. אישה שהיה לה צער מצירי לידה, 3 ימים בתוך 11 יום יש לימי זיווה. ושפתה מעת לעת, אחרי זה הפסיק לה הצער יממה שלמה, 24 שעות, וילדה. עכשיו מתברר שאין לה כבר קושי לידה עכשיו 24 שעות, אז יוצא שבעצם הדם, למה היא ראתה דם 3 ימים לפני כן? זה לא בגלל לידה, כי אם זה היה בגלל לידה לא היה מפסיק הקושי כל כך הרבה זמן. אלא מה? זה היה זיווה. אז לכן הדינו הרי זו יולדת בזוב, אז מה שהיא ראתה הפך אותה לזווה, כיוון שהיא לא נתהרה מזיווה, אז אחרי זה כשהיא יולדת זה נקרא אישה זווה שהיא ילדה. היחידמי, תסביר לי את המשנה באיזה מקרה זה מדובר. אילה מה כדי קטני, אם המשנה מדברת כמו שבאמת הפשטות של המשנה, שזה מקרה אחד, 3 ימים היא ראתה דם זיווה, אחרי זה הפסיקה יום אחד הפסיקה לראות, ואחרי זה הפסיקה את הצער, אבל המשיכה לראות דם. למה לי 3? למה צריך 3 ימים שהיא ראתה דם והיה לה גם קושי? בשביל מה צריך שכל 3 הימים יהיה לה גם קושי לידה בשביל שהיא תהיה זווה? בתרי בקושי ואחד בשוף, איסגי. אם ראתה יומיים דם וגם היה לה קושי לידה, ויום אחד היא ראתה דם בלי קושי לידה, כבר היא זווה. מה, בשביל שאישה תהיה טמאה זווה, היא צריכה דווקא קושי לידה? מה הקשר? היא יכולה להיות טמאה זווה על עצם זה שהיא ראתה דם זיווה. אלא לב, למה כתוב כשהיה לה קושי 3 ימים? מה הדגש פה? אלא לב, אחיקה אמר, אחי המשנה לא מתכוונת לשני מקרים. מקרה ראשון, כשתה 3. 3 ימים היה לה קושי של לידה, צער לידה וגם ראתה דם. ואחר כך שפתה מזה ומזה 24 שעות, הפסקה לגמרי, גם מהצער וגם מהדם. זה מקרה אחד. מקרה שני, או שכשתה 2, היא ראתה דם מחמת קושי חבלי לידה. ושפתה מעת לעת, אחרי זה 24 שעות, אין לה צער לידה, אבל דם עדיין יש לה. על המקרה הזה, הרי זו יולדת בזוב, היא תהיה טמאה עזיבה. ותיובתא דרבי חנינא. רבי חנינא מתאר, אם הפסיק הצער והדם, וכאן במקרה הראשון, אנחנו מוקימים שהיא ראתה 3 ימים, אחרי זה הפסיקה גם מהצער וגם מהדם, ובכל זאת היא טמאה. אמר לך רבי חנינא, באמת לא, לעולם כדי קטני. באמת מדובר פה במקרה אחד, היא ראתה 3 ימים, ואחר כך היום הרביעי הפסיק לה הצער, אבל עדיין יש לה דם. אז אתה שואל, מה צריך להיות מדובר פה שהיא ראתה 3 ימים עם קושי? הרי בשביל להיות זווה, מספיק שהיא רואה 3 ימים, גם אם ביום השלישי לא היה קושי. החידוש שוב, היה כמה שמונם. דאף על גב דמתחיל קישוי בשלישי, אפילו שבתחילת היום השלישי היה לה רק בהתחלה קושי של לידה, ושפתה מעת לעת. אחר כך, אם אחר כך, 24 שעות, הפסיק להצער לידה, תמאה. להפוקה מרבי חנינה, רבי חנינה, אח של, אחיין של רבי יהושע, אומר שאם היא בתחילת היום השלישי היה לה קישוי, קושי מחמת צער לידה, אפילו שאחר כך הפסיק להצער יממה מעת לעת, אז זה כן נחשב, מכיוון שחלק מהיום השלישי היה לה צער לידה, זה נחשב שהיא יולדת רגילה. מתברר עכשיו שכל מה שהיא ראתה, כל הדם וכל הקושי, זה הכל היה מחמת לידה, לכן היא לא נחשבת יולדת בזוב, והיא תחשב יולדת, אבל מענייני זב היא תהיה טהורה. עד כאן דף למד זין.